ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נדרים דף סמך וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש העמוד. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. המשנה, פותחים בימים טובים ובשבתות. פותחים, למדנו כבר כמה וכמה משניות האחרונות, אנחנו מדברים על התרת נדרים, פנייה לחכם להתיר את הנדר. אז איך הוא פותח את הנדר? על ידי זה שהוא מזכיר שאם תצטמד לנדר, תדע שאתה לא תוכל לאכול בשבתות בימים טובים, וזה בוודאי בעיה. הראש כותב, פותחים לאדם, סליחה, תיקון, פותחים בשבתות וימים טובים עם נדר להתענות או שלא לאכול בשר לזמן אחד, בפרק זמן ממושך, ואומרים לו, אילו שמת לבך שבתות וימים טובים, שבתוך הזמן כלום היית נודר, ואין זה פותח בכבוד המקום. זה לא בעיה שהוזכר בדפים הקודמים, שאין פותחין בכבוד המקום, בכבוד הקדוש ברוך הוא, אלא אפשר לפתוח בפתח כזה. אנחנו חוזרים למשנה. בראשונה, כלומר בהתחלה, היו אומרים, אותן הימים מותרים, השבתות וימים טובים, הם יהיו מותרים מבחינת הנדר, ושאר כל הימים אסורים. אבל שאר הימים שהוא נדר בהם שלא לאכול, או שלא לתרום בשר, הם נשארים אסורים. עד שבא רבי עקיבא ולימד, שהנדר שהותר מקצתו, הותר כולו. אנחנו נסתכל שוב פעם, בראש שנדר שהותר מצטו הותר כולו, אף הפי שלא מצא פתח על כולו, דלא נדר מעיקרה אלא על דעת שנתקיים כולו, נמצא התרת מקצתו פתח לכולו. זה כמו שאומרים, או הכל או כלום. ואנחנו גם בהזדמנות הזאת נסתכל בדברי הרן, שורה שלישית מראש העמוד, שכל נדר שותר מכללו הותר כולו. זה גרסה קצת אחרת משלנו. יפין אלה בירושלמי מדכתיב, הפסוק אומר, ככל היוצא מפיו יעשה. דמשמע דווקא בשכולו קיים, אבל אם אנחנו מורידים קצת מאותו נדר, אז הכל הותר. ממשיך המשנה, כיצד? אמר קונם שאיני נהנה לכולכם. הוא נדר שלא להנות לכולכם, כלומר קבוצה גדולה. הותר אחד מהן, הותרו כולן. שאיני נהנה לזה ולזה, זה כבר ניסוח אחר. כאן הוא, אני אומר לכאורה, פירט, שהוא לא יהנה לזה ולזה ופירט את האנשים. הותר הראשון, הותרו כולן. הותר האחרון, האחרון מותר וכולן אסורים. הרעיון מאחורי זה שהמשך האנשים שהוא מפרט הם בנויים, הנדר בנוי על הראשון. ולכן אם הותר הראשון אז כולם כמו דומינו, כולם ניתרים גם כן. וזה כמובן בניגוד למקרה שהוא מצא היתר לאחרון שברשימה רק הוא הותר, אבל כולם שקדמו נשארו אסורים. עוד ניסוח, שאני נהנה לזה קורבן ולזה קורבן, כלומר ההנאה שהייתי מספק יהיה עליו דין קורבן, וכמו שקורבן אסור אז גם יהיה אסור לזה להנות ממנו. וצריכים פה לשים לב בניסוח זה יעסיק את הגמרא, אמנם לא לאורך זמן רב, אבל הרקע להבנת העניינים אנחנו צריכים לספק את זה דרך המפרשים, כפי שאמרתי בהמשך. אז עוד פעם, שאני נהנה לזה קורבן ולזה קורבן, על כל אחד הוא הזכיר קורבן, צריכים פתח לכל אחד ואחד. זה לא כמו שהזכרנו מקודם שאיני נהנה לזה ולזה ולזה, ואז אמרנו שאם הותר הראשון הותר כולן. כאן כל אחד נחשב נדר בנפרד. אנחנו נסתכל פה בראש, לזה קורבן ולזה קורבן. בגמרא מוקילה, הגמרא תמיד את השיטה של משנתנו כרבי שמעון. דאמר גבי, הוא אמר או הביע את עמדתו בתחום אחר לגמרי, גבי שבועת הפיקדון. אם היו חמישה טובים אותו, חמישה אנשים טוענים שהם הפקידו אצל אחד, נקרא לו השומר, הפריטים שלהם, והם באים לתבוע אותו, וכפר ונשבע והודה. הוא כפר, מה, לא קיבלתי מכם כלום, ואז הוא נשבע על כך, ואחר כך הוא מודה שכן קיבלתי, אני, יש לי. דינו חייב על כל אחד קורבן, קורבן על כפירה בשבועה שהוא נשבע לשקר, זה מחייב קורבן. הוא לא חייב על כל אחד מהטובים קורבן בנפרד, עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד. אז שהוא פירט שבועה שאין לי משלך, שבועה שאין לי משלך, שבועה שאין לי משלך, ועל זה הדרך, על כל חמשת אנשים האלו. אבל רבנן כאמרי, אם אמר שבועה לא לך ולא לך, למרות שהוא לא חזר על המילה שבועה כל פעם, אלא כך הוא אמר, הרי פרטה, זה כאילו הוא פירט, וחייב על כל אחד ואחד. והוא הדין הכה, אם אמר לא לזה ולא לזה, כלומר הוא אוסר הנאה לא לזה ולא לזה, כל אחד לפי הרבנן הביא נדר בפני עצמו. זה לפי הרבנן, אבל לפי רבי שמעון אין פירוט, אלא אם כן הוא חזר על קורבן, שאני נהנה לזה קורבן ולזה קורבן וככה. אז אנחנו חוזרים למשנה, וכעת יש לנו סימון חדש, משולש, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו הבלטת דוגמאות דומות של קונם. המשנה, קונם יין שאני טועם שהיין רע למאיים, אמרו לו ולא המיושן, יין ישן יפה למאיים, הותר במיושן, ולא במיושן בלבד הותר, אלא בכל היין. קונם בצל שאני טועם שהבצל רע ללב, כלומר הוא נימק את הסיבה שהוא נדר, אמרו לו הלא הכופרי, מין בצל הכופרי יפה ללב, הותר בכופרי, ולא בכופרי בלבד הותר, אלא בכל הבצלים. מעשה היה ותירו רבי מאיר בכל הבצלים. וזה גם דוגמה לרעיון, בלי להיכנס לעומק כרגע, אלא זה נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. הגמרא, הותר האחרון, וזה ראינו במשנה, יש לנו גם חץ מצד הגמרא, אפשר לחזור למעלה, שם ראינו אדם שאמר שאיני נהנה לזה ולזה וכו', ואז אמרנו שאם הותר האחרון, האחרון מותר בכולן אסורים. וכאן אנחנו ממשיכים לפי גרסת הרשש, דהיינו הגמרא לא תתייחס לזה אלא להמשך דברי המשנה, ולכן לפי הרשש הוא כותב פה וכו', וזה מביא אותנו לקטע שבמשנה שנאמר שאני נהנה לזה קורבן ולזה קורבן, והמשנה אמרה צריכים פתח לכל אחד ואחד. מן תנה, מי התנה שסובר כך? אמר רבה, רבי שמעון היא דאמר, ואנחנו עסקנו בזה מקודם בראש. אז המקור של דבריו של רבי שמעון הוא בקשר לשבועת הפיקדון, חמישה שהפקידו אצל אחד ואותו שומר כפר בהם ואחר כך נשבע שאין לו משלם ואחר כך הודה. ורבי שמעון אומר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד, הוא לא חייב קורבן בנפרד על זה שהוא עבר על שבועתו, אלא אם כן הוא פירט המילה שבועה לא לך, שאין לי משלך, שבועה שלא לך וכו', ואז הודה אחר כך, רק אז, לפי רבי שמעון, חייב לכל אחד ואחד. וזה קשור אלינו, בזה שנודר, הוא אמר המילה קורבן בנפרד לכל אחד ואחד. כעת נסתכל גם כן בדברי הר"ן, למעלה בשורות הקצרות, מען תנא דמדיקתני, לזה קורבן וזה קורבן צריכים פתח לכל אחד ואחד. על מה? מכאן אנחנו רואים דלעולם לא הביא פרטה, זה לא נחשב נדר של פירוט, אלא כי מדקר, אלא אם כן הוא מזכיר קורבן, המילה קורבן, הכל חד וחד. הלאו אחי, אם הוא לא הזכיר לא לך קורבן ולא לך קורבן, או כמו שהמשנה אמרה שאני נהנה לזה קורבן ולזה קורבן, אם הוא לא אמר כך, אלא הוא אמר ממשיך הר"ן ואומר לא שנה אמר לזה ולזה בוו וו, הנה, ולזה, או לזה לזה ולא וו, כללה הוא, זה נחשב כלל, כלומר הוא לא יצטרך היתר בנפרד. מתי כן? אם הוא אמר שאני נהנה לזה קורבן ולזה קורבן, על כל אחד מהאנשים הוא הזכיר קורבן. ומן תנא, מי התנא שאומר כך? אמר רבא, רבי שמעון אי, דאמר פרק שבועת הפיקדון, גבי היו חמישה טובים אותו ואמר לא לך ולא לך, סליחה, לא לך, לא לך, דלעולם אינו חייב, אם הוא כפר בשבועה ואחר כך הודה, הוא לא חייב על כל אחד ואחד, עד שיאמר שבועה על כל אחד ואחד. הלאו אחי, אם הוא לא הזכיר המילה שבועה בנפרד, בין בוו בין בלא וו, כללה הוא, הוא נחשב כלל, ולכן בעניין השבועות ובשבועת הפיקדון הוא חייב על עבירה של שבועה אחת בלבד לפי רבי שמעון. וכאן בהתרת נדרים הוא לא יצטרך היתר בנפרד על כל אחד ואחד. אנחנו חוזרים לגמרא, קונם יין שני טועם וכולי. המשנה אמרה שהם הגיבו, אנשים הגיבו לנודר והלא המיושן יפה למאיים, יין ישן, או אצל הבצל הקופי הוא יפה. למה הם היו צריכים להגיד באופן חיובי שהוא יפה וטייפוק לי דאין רע, ולא בגלל שיפה הוא אותר, אלא שהוא לא רע, חוסר שלילה. הרי מה הוא נדר? הוא נדר שלא לטעום יין, כי היין רע למאיים. אתה רוצה להביא דוגמה שלא כך, תביא דוגמה של יין שאינו רע. למה דווקא טוב? אמר רבי אבא, רבי אבא אומר, אתה צודק. ועוד יפה קטני, כלומר נכון המין הזה הוא לא רע, אלא לא רק שהוא לא רע, הוא גם טוב, לא החוסר שלילה אלא אפילו מציאות של חיוב. והר"ן לקראת סוף השורות הקצרות למטה אומר ועוד יפה קטני חדה דאין רע ובהכי שרי, זה מספיק להתיר את הנדר, ואין צריך לומר כשהוא יפה, זה עוד יותר פשוט. חזרה לגמרא, קונם בצל שאני טועם שהבצל חולה, אותו שאלה כמו שראינו מקודם, אצל היין וטייפוק לי דאין רע, שאותו כופרי הוא לא רע, אמר רבי אבא, ועוד יפה קטני, כמו שהסברנו מקודם. המשנה, פותחים לאדם בכבוד עצמו ובכבוד בניו, הראש מביא דוגמה, אם אדם נדר לגרש את אשתו. אומרים לו, אז ממשיך המשנה, אילו היית יודע שלמחר אומרים עליך, כך היא וסטו של פלוני, אילו זה המזג שלו, הדרך שלו, ההרגיל שלו, מגרש את נשיו, ועל בנותיך יהיו אומרים, בנות גרושות הן, זה לא טוב לשידוכים, מה ראה באימן של אלו להתגרש? כל זה עקב הנדר שלך, ככה אנשים יתחילו לדבר. ואמר, ואותו נודר מגיב, אילו הייתי יודע שכן, לא הייתי נודר, הרי זה מותר. קונם שאני נושא את פלונית. למה? כאורה היא מכוערת, והרי היא נאה. שחורה, והרי היא לבנה. קצרה, והרי היא ארוכה. מותר בה, לא מתנה שהיא כאורה ונעשית נאה. זה לא בגלל שהשתנו הדברים בהמשך, שחורה ונעשית לבנה, קצרה ונעשית ארוכה, אלא שנדר טעות. אלא הוא מעשה באחד שנדר מבת אחותו הנאה, הנאה זה הנאה, והכניסו על בית רבי ישמעאל ויפוע. אנחנו נתייחס בהמשך לפרט הזה. כאן כתוב ויפוע, זאת אומרת שהיה כאן תהליך, היא הייתה מכוערת ובהמשך הוא ייפע אותה. בכל זאת אנחנו נמשיך כיפה המשנה. אמר לו רבי שמעאל, רבי שמעאל פנה לאותו שנדר לא להנות אותה, בני, מזו נדרת? תראה איזה יפהפייה. מה? אמר לו, לא, אמרתי, לא נדרתי מזו, מכזאת. והתירה רבי שמעאל. באותה שעה בחר רבי שמעאל, תוספות אומר מתוך רחמנות, ואמר, בנות ישראל נאות הן, אלא שעניות מנבלתן. וכשמת רבי ישמעאל, היו בנות ישראל נושאות קינה ואומרות, בנות ישראל על רבי ישמעאל בחינה. וכן הוא אומר בשאול, שאול המלך. אנחנו נביא כאן ציטוט, המשנה מביאה ציטוט, ואנחנו מביאים בשוליים את הציטוט בשלמותו. כתוב פה במשנה, בנו ישראל אל שאול בחינה. עכשיו בשוליים כתבנו הפסוק, בנו ישראל אל שאול בחינה, המרביש שכם שני עם עדנים, המעלה רבי זהב לבושכם. אז הוא כמו רבי שמעאל, דורות רבות אחר כך היה מייפה, דואג ליופי הנשים. הגמרא שואלת, ואנחנו כבר רמזנו לשאלה הזאת, מעשה לסתור? רש"י כותב, מעשה לסתור דרש הקטני אם היה נאה מעיקרה, דאבי נדר בטעות, לו הוא נדר שלא לשאת פלוני כי כאורה היא, והמשנה אמרה ונמצאת יפה, הלשון של המשנה הייתה כאורה והרי היא נאה, זה נדר בטעות. אבל אם נעשית נאה על ידי קישוט כגון הכת רבי ישמעאל, כמו ש הופיע במעשה עם רבי ישמעאל, ולהי נולד, ואין פותחים בנולד, דיברנו על זה ברוקות בדפים קודמים, מציאות שלא הייתה קיימת בשעת הנדר ורק אחר כך התפתח, אי אפשר לסמוך על זה כבסיס להתרת נדרים. והמשנה, המעשה עם רבי ישמעאל הוא בדיוק זה, ועד הקמפיק מעשה אפילו איך זה נעשית נעפה, כלומר אם הזמן על ידי קישוט פותחים, לא, איך נוכל להסתדר עם הרשע של המשנה והמעשה עם רבי ישמעאל שבא אחר כך? הגמרא עונה, חיסורי מחסר ואחי קטני, המשנה שנייה בקיצור לשון, דהיינו, היה לנו תנא קמא שאומר שבאמת אין פותחין בנולד. רק אם בשעת הנדר הייתה כבר קיימת הטעות, אז זה נקרא נדר בטעות. והכי קטני, רבי שמואל אומר, הוא סובר אחרת. אפילו כאורה ונעשית נאה, שחורה ונעשית לבנה, קצרה ונעשית ארוכה, אפשר גם בזה להתיר את הנדר. הר"ן מסביר באופן מפורש שרבי שמואל סובר שפותחים בנולד. בראש, בשורה האחרונה כתוב, ותירה רבי שמואל, דקסבר, דקיוון דיכולין ליפותה, מאחר שקיימת האפשרות הזה מראש. בשעת הנדר, אפילו אם הייתה קיורה, אבל היה היכולת ליפותה, לא הייתה קיורה מכך, זה לא נחשב קיורה בהתחלה. היא נחשבת כבר יפה, והיינו נדר בטעות. אנחנו חוזרים לגמרא, אחרי שאמרנו ש... אגב, אני רק רוצה לחזור על המשפטים האחרונים שלנו. לפי הר"ן, רבי שמואל סובר שפותחים בנולד. לפי הראש, זה לא דוגמה של נולד. דהיינו, בשעת הנדר כבר היא נחשבת נאה. מאחר ש... בשעת הנדר היה האפשרות, היכולת, כבר באותו זמן לייפות אותה. זה לא דבר שנחשב נולד, דבר שהתפתח עם הזמן. חזרה לגמרא, שורה האחרונה, מעשה באחד שנדר מבת אחותו והכניסו לבית רבי שמואל, ויפוע, ובהמשך ראינו והתירה רבי שמואל. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. תנא. בקשר לאותו סיפור עם רבי שמואל, כתוב שן תותבת הייתה לה, ועשה לה רבי שמואל שן של זהב משלו, להוציא מכיסו, וזה היופי שהוזכר לי. כי שחי רבי שמואל פתח עליה אי ההוא ספדן האחים, ספדן אלו שהיו מספידים, וכך נאמר, בנות ישראל, הרבי שמואל בחינה, המרבישכן וכו'. לדעתי, ההמשך הוא הפסוק עצמו שראינו אצל שאול המלך. כעת, סימון חדש, צורת מעוין, ותחת הכותרת מבנה, כתבנו, סדרה של מעשים. 1-3, קונם שאי את נהנית לי וכו'. כך כיווכבנו, זה מאפיין את שלושת המעשים הראשונים. יש עוד מעשה בהמשך. יש גם פס כפול, ואנחנו כתבנו תחת הכותרת נושא / מבנה מחלוקת תנאים בגישה אם עליהם לשתף פעולה ולעזור לאישה לקיים תנאי נדר בעלה כדי שתהיה מותרת להנות ממנו. הגמרא, ההוא דאמר לה לדביתו, אחד שאמר לאשתו, קונם שהיא את נהנית לי, אני אוסר עלייך להנות ממני עד שתתאימי תבשילך לרבי יהודה ולרבי שמעון, עד שתתני להם לטעום ממה שאת מבשלת. רבי יהודה טעים, אמר קל וחומר. עכשיו, הפעולה הזאת גורמת לכך שהאישה הזאת יכולה ליהנות מבעלה. הוא פועל לכיוון הזה, נקרא לזה שלום בית, שיהיה להם חיים טובים ומאושרים. אז הוא טעם, ואנחנו נראה בהמשך שיש בזה סוג של פחיתת כבוד. הרי אנחנו מדברים פה על גדולי הדור, והוא משתף פעולה עם מישהו מהקהילה, מהציבור, ועל איזו, מה היה חשבון שרבי יהודה להיכנע או להתפשר בכבודו. וכך הוא אומר, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו, הוא מתכוון לפרשת סוטה בזמן שהיה בית המקדש. אמרה התורה, שמי, השם שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, שנכתב בקדושה, ימחה על המים המאורים בספק. הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו מתפשר על כבודו. הרי כותבים שמה באירוע בבית המקדש, כשבא זוג כזה שהבעל חשד בשתו שהייתה עם גבר אחר, נקראת אישה סוטה, היא שותה מים, והמים האלו לתוכם נמחק שם השם שהיה כתוב על קלף, מה שנקרא פרשת סוטה, פסוקים מספר במדבר, מפרשת נסור, היו כותבים על קלף, בפסוקים האלו היו שמות השם, מחקו את השמות האלו, מחקו את הדיו לתוך המים האלו והיא שתתה אותם, ולזה הוא מתכוון. וכל זה כדי לברר ספק, אולי האישה הזאת בכלל הייתה צדקת מעיקרה, היא לא הייתה אף פעם עם גבר אחר, אולי כן אולי לא, זה נקרא ספק. ועל הספק, כדי לברר צדקותה, הקדוש ברוך הוא ירשה לשמור למחק. ואני אומר רב יהודה, על אחת כמה וכמה, כאן זה אין ספק, כאן זה יהיה ודאי אסורה להנות ממנו, אלא אם כן אני את עומי התפשיל, אז לכן טעמתי כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. רבי שמעון לא טעים, הוא נקט עמדה הפוכה מזה של רב יהודה, אמר ימותו כל בני אלמנה ואל יזוז שמעון ממקומו, כי איך היא דלא נתרגלי, להיות רגילים למנדה, לנדור נדרים. נסתכל ביחד בדברי הרן, ימותו כל בני אלמנה, כי ליל הבעל שהוא נדר שימות ותהי אשתו אלמנה, ועוד כליל בניו שיקרו בני אלמנה לאחר מיטתו שימותו גם הם. וכל זה, כפי שאמרנו מקודם, החשבון של רבי שמעון זה למנוע נדרים. ברשי למעלה, ואל יזוז שמעון ממקומו, שיתאום תבשילה, הוא לא יתאום את התבשיל, ולך היא לא רצה לטעום, כי איך היא דלו לרגלי למידר, שלא יהיו קלים בנדרים. ביחד נסכל גם בדברי הראש, ואל יזוז שמעון ממקומו, וזלזל בכבוד תורתו, ולא דמי להשקעת סוטה, שכינה לה בעלה לשם שמיים, על שראה בה שהייתה עוברת על דת יהודית. הראש מסביר שלדברי רבי שמעון יש חילוק בין המקרה של פרשת סוטה לענייננו. בענייננו היה אדם שנדר מתוך, מן הסתם מתוך כעס, אין כאן איזושהי ביטוי לפעולה או תחושה של לשם שמיים. בפרשת סוטה אותה בעל הוא התרה באשתו, כי היא הייתה נוהגת לדעתו דלא כפי המקובל במה שנקרא דת יהודית, והתגובה של הבעל להתרות בה, לקנות אותה, זה פעולה שהיא נעשית לשם שמיים, ולכן יש מקום הומים לתגובת הקדוש ברוך הוא שמה להתפשר בכבודו, כי הכל הוא סביב עניין שהוא לשם שמיים, וזה בניגוד לסיפור אצלנו. אנחנו חוזרים לגמרא. ההודי אמר לדביתו, אדם שאמר לאשתו קונם שיית נהנית לי עד שתרוקי בו, ורבי שמעון מגמליאל, עד שהיא תוציא רוק, שתירוק ברבי שמעון מגמליאל, עתת ורקיקה על לבושי, היא באה והיא רקיקה, והרוק הגיע על המלבוש, על הבגדים של רבי שמעון בן גמליאל. ושאויה, ובזה היא קימה את את התנאי של בעלה, והיא הותרה להנות ממנו. אמר לי רב אחא מדפתי לרבינה, והי לזילותה כמכוון. הבעל שהוא נדר, הוא התכוון לזלזל ויריקה על בגד. אין בו זלזול. מתי רוק נחשב זלזול? שזה מגיע לגופו, ואפשר לראות אזכור של הנושא הזה במסך כתובות אף סמך וב ובבבא קמא דף צדי א', וכאן לא, הוא לא הגיע לרמה הזאת של זלזול. עונה הגמרא, רבינו עונה, אמר לי מי רק על מנה, דרב שמעון מליל, זילות הרבתא היא. אנחנו מדברים פה על נשיא ישראל, על גדול הדור. יריקה גם על הבגד שלו נחשב זלזול רב. נכון, לבן אדם מן השורה זה לא נחשב זלזול, רק רק בזמן שהרוק מגיע לבשרו, אבל כשמדובר פה ברבי שמעון גמליאל, זה זלזול רב. מעשה שלישי. ההוא דאמר לה לדביתו, קונם שאת נהנית לי עד שתראי. עכשיו המילה הבאה היא שנויה ב, נקרא לזה מחלוקת גרסאות, או כמו שכתוב בטקסט שלנו מום יפה, או עם א', מאום. מאום זה משהו, אז הוא אוסר ממנה להנות ממנו. ובכן, אם אנחנו גורסים מאום, הבעל הזה אומר שאת אשתי לא תוכלי להנות ממני עד שאת מראה משהו יפה שבך, עד שתראי משהו יפה שבך לרבי שמע ורבי יוסי. נמשיך בגמרא. אמר להם, שמה ראשה נאה, אמרו לו סגלגל, עגול, כלומר לא יפה. שמה שרה נאה, לא, אמרו דומה לעניצי פשטן, כמובן דבר שהוא לא יפה. שמה עיניה נאות, אמרו לו תרוטות הן, הרן מסביר עגולות. שמה אוזניה נאות, כפולות הן, לפי הרן גדולות. שמה חותמה נאה, בלום הוא, סתום. שמה ספלותיה נאות, אבות הן. שמה צווארה נאה, שקוט הוא, קצר. שמה קריסה נאה, צבא הוא, נפוח. שמה רגליה נאות, רחבות כשל אבז. שמה שמה נאה, לכלוכית שמה, כך אמרו לו. אמר להן, או, יפה קוראים אותה לכלוכית, שהיא מלוכלכת במומין. והנה דבר יפה, אולי היינו קוראים דבר מתאים. ושריה, והבסיס שמה, התירו אותה ליהנות מבעלה. ההוא בר בבל, דסליק לארד ישראל, נעשי ביטתה. הוא נעשה אישה מארץ ישראל. בוא נקדים ונאמר שיש הבדלים בהבנת הנאמר, בהבנת המילה, בין בני בבל לבני ארץ ישראל. ואני רואה דוגמה לכך כעת. אז הוא התחתן איתה, אמר לה, הוא ביקש ממנה, בשילי לי תרי תלפי. ומה היא עשתה? בשילה לי תרי תלפחי, שני עדשים. אז מה הוא ביקש ממנה? שיבשל עבורו שני תלפי. עכשיו אנחנו נלמד ביחד את הרש"י ואת דברי הראש. ברש"י כתוב, בשילי ליטרי תלפי, שני רגלי בהמה. כך הוא ביקש שהיא תכין לו לארוחה. הוא בישלה שני עדשים, שלא הייתה מכירת בלשונות שלהם. בארץ ישראל לא היו טוענים כך. ואית דגרסי בשיליטרי תלופי, כלומר מעט עדשים, שכן אדם נוהג לומר ואי סברה דשתי עדשים כמר לה, ובשלה לו שתי עדשים בלבד, ולא רצתה לשנות על דבריו. והיא הבינה לא כמו בני בבל שהם אומרים שניים, הכוונה מעט, אלא היא הבינה את זה באופן מילולי, שניים ממש. אנחנו חוזרים לגמרא. לא, אמרנו קודם גם את דברי הראש, בשילי ליטרי טלפחין, כלומר דבר מועט, שכן דרך לשום בני אדם לומר על דבר מועט אחד או שניים. והייתה, לפי הראש, לא כמו שהסברנו מקודם, עניין של שינוי גרסאות או שינוי לשונות או הבנת לשון, אלא והיא הייתה שותה והבינה הדבר כפשוטו. לבשל, לקחת שני עדשים ממש, לבשל אותם, זה באמת דבר שטותי. אנחנו חוזרים לגמרא. אחרי שזה קרה, למחר אמר לה בשילי לי גריבה. גריבה זה מידה, ובראש כתוב כלומר הרבה. אחרי שכשהוא אמר מה שהוא תפס כמעט, היא בשלה שני פריטים ממש, אז הוא עשה חשבון שיגיד לה שהיא תכין הרבה, ואז יצא מנה נורמלית. אז מה קרה? בשיללה לגריבה, היא בשלה באמת הרבה. אמר לה זילי הייתי לי תרי בוציני. הוא התכוון לשני אבטיחים, אזלת והייתי לי תרי שרגי, שני מנורות. בארמית בוציני יש לו משמעות של אבטיח וגם משמעות של מנורה. כמובן מנורה של נרות, נרות נר. המילה מנורה שאני ציטטתי מופיע ברשי. ממשיך הגמרא, אמר לה זילי תברי יתון על רישה דבבה. אמר לה תלכי ותשברי אותם על ראש הדלת, על ראש הפתח. כך ברשי מובא, תברינו עטרי דבבה על ראש הפתח. ומחמד כעס אמר לה, והיא סברה, אמר לה להתמתפר יתון על רישה דבבה בן בוטה, זה בן אדם גדול הדור, דאבי יטיב תמשו היה יושב שם. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אחרי שהוא ביקש אבטיחים והיא הביאה פמותים, הוא אמר מתוך כעס תשברי אותם על הדלת, שדלת זה בבא, כמו בבא בטרה, בבא קמה. הוויאטיב בבא בן בוטה הבבא, וכדאי דינה, באותו זמן ישב בבא בן בוטה והיה דן דינים. אז לתותה אישה הלכה ותברת יתון על רישי, שברה את הפמותים על הראש שלו. אמר לה, מה הדין דעבדת, מה את עושה? אמרה לה, כך ציווני בעלי. אמר, אז בבא בן בוטה בירך אותה ואמר, את עשית רצון בעלך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטה, שאת תזכי להוליד שני בנים שגם הם יהיו גדולי הדור. ובכך אנחנו זכינו לסיים פרק תשיעי, פרק אבליעזר, ובעזרת השם בפעם הבאה נמשיך עם פרק עשירי של מסכת נדרים, פרק נערה המאורסה. עד כאן שיעורנו להיום.